שלום וברכה, פרשת תצווה. הפרשה הזאת היא פרשה שמשלימה את הציוויים לקראת הכנת המשכן, שהתחילו כבר בפרשת תרומה, אבל יש הבדל גדול בין הציוויים בתרומה לציוויים בפרשה שלנו בפרשת תצווה. בתרומה אנחנו מדברים על הציווי להכין את כלי הקודש, את הארון, את המזבח, את הכפורת, את הפרוכת, את הכרובים, את כל מה שהולך להיות הדומם שבמשכן. דומם במשכן זה דומם איכותי מאוד. בכלל המילה דומם זה אומר שותק, דומם, מלשון דממה. ויש איזה כוח חיים שהוא שותק בכל הדומם, אולי בבית המקדש ובקודש הקודשים הדומם הזה מסוגל גם לדבר את עצמו. זה מה שראינו בפרשת תרומה. אבל בפרשת תצווה אנחנו עוברים אל בגדי הכהונה. הציווי להכין את בגדי הכהונה, וזו הזדמנות נפלאה בשבילנו לחשוב בכלל על המקום של בגדים בחיים שלנו, ולנסות להבין מה הם בגדי הכהונה הללו, מה התפקיד שלהם, בשביל מה כל כך חשוב שיהיו בגדים מיוחדים לכהנים, ויש לנו 8 בגדים. 8 בגדים לכהן גדול, וארבעה בגדים לכהן הדיוט. כלומר, כל הכהנים הרגילים, הפשוטים, ההדיוטות, הולכים עם 4 בגדים, והכהן הגדול מוסיף עוד 4 בגדים מעל הבגדים הללו שהוא הולך איתם. אגב, גם זה הסדר הפיזיולוגי. כלומר, הכהן הגדול ויש בגדים שהם בעיקר ביגוד שמכסה אותו, מסתיר את הגוף שלו, ביגוד די אלמנטרי בסיסי. הכהן הגדול ויש בגדים מעל הבגדים הבסיסיים הללו, ומעניין לראות איך התורה פותחת בפרשה שלנו את המפגש עם הבגדים. למה צריך את הבגדים הללו? הנה התורה אומרת לנו. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. תקרב אותם, תקריב אותם, תחבר אותם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אותם הכוונה את אהרון ובניו אליי, איך הם התקרבו אליי? ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. יש לנו 3 מושגים שאנחנו פוגשים פה על הבגדים. א', הם בגדים של קודש. אנחנו בדרך כלל מבחינים בחיים שלנו בין דברים רוחניים שהם דברי קודש. תורה זה דבר קדוש, דברי תורה זה דבר קדוש, שבת היא שבת קודש. אנחנו רגילים שהדברים החומריים בחיים שלנו הם לא קדושים, הם חול. הם מבדיל בין קודש לחול. אם היינו שואלים סתם אדם ואומרים לו, בגדים, זה קודש או חול? הוא יאמר לנו שזה חול. אולי הוא היה מתבלבל לגבי בגדי שבת. בגדי שבת אולי יודע להגדיר. הנה אנחנו מקבלים מושג חדש, יש בגדים שהם קודש. נצטרך להבין את המשמעות של זה. ויש פה גם עוד אמירה לגבי הבגדים הללו, לכבוד ולתפארת. הבגדים האלה נועדו לכבוד. נצטרך להבין איפה הכבוד פוגש אותנו בעולם הבגדים של הכהנים. ותפארת, תפארת באופן פשוט הכוונה יופי, אבל תפארת זה הרבה יותר מיופי, כמו שעוד מעט ננסה ללמוד. התורה ממשיכה, ואתה תדבר על כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. כלומר, מה יגרום לקדושה של אהרון, לאפשרות שלו לכהן? הבגדים הללו. ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתון את השבץ, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך, ולבניו לכהנו לי. ואז הפרשה שלנו פורטת את הסוגים השונים של בגדי הכהונה. את הפירוט הזה אנחנו נפגוש דרך מדרש, המדרש נותן לכל בגד משמעות. אנחנו יודעים שהמקום הזה שנקרא משכן, או מה שאחר כך יהיה בירושלים בית מקדש, הוא מקום שבראש ובראשונה נועד ליצור את הקרבה בינינו לבין ריבונו של עולם, והקרבה הזאת לא כל כך אפשרית, כי קצת קשה להתקרב כשאנחנו מלאי מחיצות, חטאים ואבונות. אבל חשוב לי בפרשה הזאת לומר שחז"ל קראו חז"ל באמת מופיע כבר בתנ"ך, קראו לאבונות בגדים צועים. כלומר, כשיש לנו בגד שהוא מטונף ומלוכלך, לא נעים להתקרב איתו, להגיע איתו למקומות גדולים. אף אחד לא ייכנס לחתונה כשכל החולצה שלו מוכתמת, חתן לא ייכנס כך, ודאי לא הקלה, אם סמלת הקלה תתמלא באיזה מגש טועה בזמן קבלת הפנים שפגש את כל הסמלה שלה, היא לא נכנסת כך לחופה. וגם אנחנו בשגרת חיינו ממלאים את בגדנו פה ושם לכלוכים מלכלוכים שונים, וכשהכהן בא בשמנו, בא לחבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אחד הדברים הראשונים שצריך שיהיו בו אלה בגדים ראויים, כלומר בגדים שהם לא מטונפים ולא מלוכלכים, אבל זה גם לא מספיק. צריך להיות בהם איזה כוח של כפרה, של תיקון, של משהו שיאפשר לכל מה שמונע מאיתנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, יאפשר לו להתכפר, להיעלם, להפסיק למנוע את המפגש הזה. ובאמת המדרש אומר, המדרש הזה מופיע בפסיקתא זוטרתא ואיקרא, פרשה א', אומר כך המדרש. וכן בגדי כהונה היו לישראל לכפרה. כתונת מכפרת על שפיכות דמים. כותונת. כותונת, בואו נסביר מה זה הכותונת. זה כמו שאנחנו מדמיינים קצת כותונת, אבל היא הייתה לבושה ישר על הבשר הערום של הכהן, שפיכות דמים. צריך להבין איך היא מכפרת על שפיכות דמים. המדרש נותן לנו רמז, אני צריך לפתח אותו. וכן הוא אומר, וישחטו שעיר עיזים ויתבלו את הכותונת בדם. בעצם אחרי יוסף, כשהם מנסים לביים רצח של יוסף, הם טובלים את הדם של שעיר העיזים בכותונת של יוסף, ובעצם זו העדות לרצח. כנראה שבכל רצח, גם הבגדים משלמים את המחיר, ננסה להבין גם את המשמעות של זה, והכותונת הנקייה הזאת, הטהורה הזאת, המקודשת של הכהן, גם הכהן העדיות, היא באה לכפר על שפיכות דמים. אחר כך נחזור וננסה להבין לעומק. מכנסיים מחפרים על העריות. וכן הוא אומר, ועשה להם מכנסי בד לחסות בשר ערווה. תפקיד המכנסיים, גם לאור האזור שבו המכנסיים נמצאים, עריות. מצנפת מחפרת על גסי הרוח. יבוא דבר שבגובה ויחפר על גסי הרוח. כלומר, יש לנו עוד חטא שהוא לא בדיוק חטא מוגדר ברמה של מעשים, הוא חטא הרבה יותר עמוק, הוא חטא ברמת הלב, ברמת מידות הנפש, גסות רוח. גם זה נצטרך להבין מה זה גסות רוח, ומכל מקום המצנפת, שהיא נמצאת על ראשו של הכהן, כובע כזה על הכהן, אגב יש הבדל קצת בין המצנפת של הכהן העדיות לכהן הגדול מבחינת המראה, ומכל מקום המצנפת מחפרת על גסות הרוח. אבנת מחפר על הרעור הלב, על מקום שהוא מערער. האבנת היה כנגד הלב, הוא היה הכנה למשבצות אבנים יפות כאלו שהיו מולבשות בה, נמצא כנגד הלב, מחפר על הרעור הלב, על כל מה שמתבשל במערכת הפנימית שלנו. חושן מחפר על הדינים, וכן הוא אומר, ועשית חושן משפט, מערכת משפטית מקולקלת, רקובה, מושחתת, טועה, היא מערכת שהכפרה שלה הוא בחושן, וזה מעניין, כי בחושן יש את 12 שבטי ישראל, כלומר, אנחנו מדברים בעיקר על המערכת החברתית, על המערכת שאמורה ליצור צדק בתוך העם הזה, שאמור להיות עם של צדק ומשפט, הכפרה דרך החושן. מעיל מחפר, וכאן הפתעה, מפני שבכל אחד מהבגדים יש איזה דימוי בין איפה שהוא נמצא על הגוף, לבין האיבר שחטא, שהסתבך, שהתקלקל. והנה המעיל, על מה הוא מחפר? המעיל מחפר על לשון הרע. מעניין, היינו אולי שמים איזה רטייה כזאת על הפה, כן, משהו שהולכים בחדרי ניתוח כנגד חיידקים, אולי זה יחפר על לשון הרע, אולי כדי שהכהן ילך עם איזו רטייה על הפה. הוא לא הולך עם רטייה על הפה, הוא הולך עם מעיל. המעיל אגב הוא רק של הכהן הגדול, זו כותונת, אבל כותונת חיצונית. על הכותונת שמסתירה את הבשר, את הגוף העירום, יש מעיל רחב שהוא נשפח על גופו, והוא מחפר על לשון הרע. מאוד מעניין, צריך להבין למה. נשאר לנו הציץ. הציץ שנמצא על המצח של אהרון הכהן, של הכהן הגדול, מחפר על עזי מצח. עזות מצח, מתאים באיבר, מאוד הגיוני, גם את זה נצטרך להבין מה זו עזות מצח, איך הכפרה פה עובדת, וכן הוא אומר, והיה על מצח אהרון תמים. טוב, אנחנו באמת, קודם כל מתוודים לזה שהבגדים הללו הם לא סתם. בהתחלה הייתה תחושה כזאת לכבוד ולתפארת, זאת אומרת, הבגדים הכי יפים, הכי מרשימים שאנחנו רואים, לא יכולים להישאר אדישים, אנחנו מתפעלים מהכהן שעומד מולנו, ובמיוחד מהכהן הגדול, מסתבר שהם לכבוד ולתפארת ולכפרה. יש להם תפקיד מחפר, מתקן, מונע מחיצות והבדלות בינינו לבין ריבונו של עולם, ובואו נחזור על המסע הזה כדי להבין מה מחפר על מה ולמה. כתונת מחפרת על שפיכות דמים. שפיכות דם, רצח. הרגע הזה שבו בן אדם נוטה לעצמו את החירות להחליט מי יחיה ומי ימות, מי ראוי להישאר כאן בחיים ומי איננו ראוי להישאר כאן בחיים. הרגע הזה שבו הוא לא נלחם מלחמת רוח באדם שעומד מולו, הוא לא פוגע בו, הוא לא עולב בו, זה לא במקום הזה. הוא רואה אותו מיותר, הוא רוצה לנטרל את גופו. אגב, מאוד מתאים לזה שהכותונת היא הדבר הצמוד ביותר אל הגוף. כלומר, בעצם בא הכהן ומכבד בעצם לבישת את הכותונת את הגוף שלו, אומר, הגוף הוא מכובד של כל אדם. עוד לפני שהוא צדיק או טוב או איש חסד או כל דבר כזה, יש ערך לגופו, הנה אנחנו מאתרים את גופו בתפארת של כותונת יפה, ואנחנו רוצים לומר בדבר הזה שגופו חשוב ויקר. ומי שלוקח לעצמו את החופש להעלים מפה, בני אדם, גוף של אנשים, לרצוח, הוא חייב כפרה. הכפרה היא בהכרת הערך של הגוף הזה, כותונת שמכירה לנו מחדש, מפגישה אותנו מחדש עם הערך של הגוף של הנרצח. התורה, המדרש מביא מהתורה את החיבור בין כותונת לשפיכות דמים, את אותה כותונת שבה טבלו אחרי יוסף את גדי העיזים. בעצם, הזדמנות לחשוב מהו הבגד של האדם. בגד של אדם זה הרבה פעמים הנקודת מפגש שלנו איתו. מי הוא בשבילנו? רק כשהאדם לבד הוא יכול להיות גם בלי בגד. כשהאדם לבד הוא באיזשהו מובן לא זקוק לבגד כדי להופיע, להיפגש, להיראות. ובעצם, הבגד של האדם הוא האופן שבו אני קולט אותו, הוא האופן שבו הוא נראה אליי, הוא הערך שלו בעיניי. וכשאני רוצח בן אדם, חס וחלילה, אדם שרוצח את חברו, הוא בעצם אומר, אני מצביע בצורה הכי חריפה וקשה, אי אמון בכל ישותך, בכל מה שאתה מופיע מולי. אין ערך לך. לא הצלחת מבחינתי, אין לך זכות קיום. וכאן, הבגד, כלומר, איך האדם הזה הופיע בעולמי? איזה רושם הוא עשה לה? האם יש לו ערך מבחינתי? הבגד נטבל בגדי העיזים, הבגד נטבל בדם, הכל נשחט. אני רוצה להזכיר שהבגד של יוסף, אותה כותונת, שאחר כך מתכפרת במעשה הכהן שבא עם כותונת, אבל אותה כותונת הייתה הערך של יוסף. כותונת הפסים, החשיבות של יוסף. ובעצם ברצח המדומה הזה שם, הם לא רצחו אותו באמת, הם רצו לרצוח את כל ערכו, את כל כבודו, את כל משמעותו, ובא הכהן, הוא מופיע עם כותונת שאומרת, לכל אדם יש איזשהו ערך, נקודת מפגש של האדם הזה איתך, תנסה לראות את הכותונת, את ערכו, את כבודו, הכותונת מחפרת על שפיכות הדמים. מכנסיים מחפרים על האריות. באופן טבעי זה באמת המיקום, אבל צריך גם את זה באמת להבין. ופה אני רוצה ללכת אחורה, אחורה בזמן הרבה מאוד, ולהגיע לגן עדן. ובגן עדן, כמו שאנחנו זוכרים, לא היו בגדים. לא היו בגדים בגן עדן עד שבאו חטאים לעולם. כשבאו חטאים לעולם, כשאדם וחווה אוכלים מעץ הדעת, הם זקוקים לבגדים. הם מתחבאים, הם רואים שהם עירומים, הם פתאום מבינים שמשהו משתבש, הם מנסים לחסות והתפרו עלי תאנה, אחר כך הקדוש ברוך הוא עושה להם כותנות אור וילבישם. כלומר, פתאום צריך בגד. ממתי צריך בגד? אנחנו פוגשים את אדם וחווה בתחילת פרק ג' של ספר בראשית, ואנחנו רואים שהאדם ואשתו עירומים ולא התבוששו. הם לא מתביישים, אגב, הרשע הירש מדייק שם, לא התבוששו, לא כתוב שם בהי, אלא ביוד. לא התבוששו. אומר הרשע הירש, הם לא היו צריכים להתבייש. אין במה להתבייש. הגוף הוא טהור וקדוש ונפלא, כל עוד הוא מתאים לטבע שלו, לאיך שהקדוש ברוך הוא יצר אותו. וכל עוד אדם וחווה, שני אנשים טהורים וזקים, חיים את חייהם על פי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, בקדושה ובטהרה, אין צורך בבושה. אין מה להתבייש, אין מה להסתיר. ממתי אנחנו מתחילים להתבייש? מתי מופיעים בגדים בעולם? כשאנחנו מחטיאים, כשאנחנו חוטאים, כשאנחנו מפספסים את יהודנו, כשאנחנו אוכלים מעץ דעת של טוב ורע, והוא נכנס לתוכנו, ומאותו רגע כל דבר בחיינו הופך להיות גם טוב וגם רע. אז הגוף הזה, שבתארתו שימש את אדם וחווה לקשר הגופני, שמבטא את הקשר הרוחני ביניהם, ואין דבר טוב מזה, הוא השתבש. פתאום הכוח הזה הוא טוב ורע. פתאום הכוח היצר הזה של אהבה וקשר בין איש לאישה, הוא יכול להיות טוב מאוד. אהבה תאורה, אהבה זכה, אהבה של קדושה. והוא יכול להיות קטסטרופה, הוא יכול להיות עריות. וברגע שהוא עריות, זה אומר שאנחנו לוקחים את הגוף הזה וסוחבים אותו אל המקום של הרע והקושי והבעיה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה הם עושים באופן טבעי רגע אחרי שהם מגלים שהם הכתיעו, הם פספסו, שהגוף כבר מבלבל אותנו, הוא טוב והוא גם רע? הם מכסים אותו, הם מסתירים. נסביר את הכיסוי הזה. אנחנו מכירים את הכיסויים הללו מעולם הצניעות. אנשים רוצים להתהלך בצניעות, הם מלבישים על עצמם, לובשים בגד שיחסה על האיברים המוצנעים. מה בעצם עושה הבגד הזה? מה היה קורה אם היינו פוגשים היום אדם בצורתו הטבעית לכאורה, כשהוא ערום, בלי בגדים? כיוון שהחושים אצלנו מאוד חזקים, המפגש החושי מאוד תופס, הגוף שלו היה תופס את כל תודעתנו. לא היה מעניין אותנו מה האישיות שלו, מי הוא, איזה אדם הוא. היינו נתפסים ישירות למרחבים הגשמיים ותו לא, החומריים והנמוכים. אבל אנחנו יודעים שהגוף הזה הוא גם לבוש, גם הוא מחביא משהו, הוא מחביא את נשמתו של האדם, את ערכו, את עולמו הרוחני, את עולמו האישיותי, הוא מסתיר משהו. הוא כל כך מסנווה, הוא לא מאפשר לנו להיפגש עם האדם עצמו. באים הבגדים, ומסתירים את המסתור, מחביאים את המחבור, לא נותנים לאור המסנבר הזה של הגוף החומרי לתפוס את כל האישיות שלנו, מעדנים אותו דרך הלבוש. הלבוש מחביא את כל הגוף חוץ מאת הפנים, ושהפנים, כמו שהם נקראים, הם צוהר אל הפנים, אל האישיות של האדם, אל עולמו הפנימי, זה בסדר גמור, אנחנו רוצים שהדבר הזה ייראה בצורתו המדויקת ביותר. אנחנו לא רוצים להתפס אל הגשמיות העוצמתית שתבלבל אותנו. אני חוזר אל המכנסיים. המכנסיים של הכהן הם בעצם נועדו להסתיר את הערווה. כלומר, לא לתת לצד החומרי והעוצמתי לבלבל, להרבב אותנו, להסעיר אותנו. אנחנו צריכים לפגוש את זה בצורה מעודנת, בצורה מרוקחת. מכנסי הכהן בין לחפר על העריות. מצנפת מחפרת על גסי הרוח. יבוא דבר שבגובה ויחפר על גסי הרוח. מה זה גס רוח? גס רוח זה גאוותן. גאוותן זה מי שבטוח שאין מעליו, אין למעלה ממנו. בא הכהן, הכהן הגדול, ושם מצנפת מעליו. הוא יודע כל הזמן. ואגב, זה עניינה של הכיפה וכיסוי הראש וכל המרחב הזה. לדעת שיש מעלינו שמיים, יראת שמיים, יש מעלינו מי שמוביל ומניע את הדברים. אנחנו לא עומדים בקצה הפירמידה, האדם מאוד חשוב, כל אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם, אבל יש מישהו שברא את העולם, ומולו את האפר והאפר. יש איזה מרחק. גסות הרוח היא תחושה כזאת של אני שולט, אני מחליט, אני בעל הבית, והנה יש מצנפת מעלינו, מקטינה אותנו מעט, מראה שיש מעל ומעבר. גסות רוח, יש בזה עוד מימד. זה גס רוח. רוח זה דבר מופשט, רוחני, קדוש. גסות, חומריות. יש אנשים שיודעים לקחת את כל הדברים הרוחניים האינסופיים, להקטין, לצמצם, לגמד, להגשים אותם. הם יכולים אפילו לעבוד את השם, אבל בשביל האינטרס, אתרל, להתכבד בה, קרדום לחפור בה, לעשות את הכל למען עצמם. והנה בא הכהן, עם איזה כתר מיוחד על ראשו, מצנפת, כל המצנפת הזאת ממלא אותו ענווה, צניעות, תיקון לגסי הרוח. ממשיכים במדרש. אבנת מחפר על הרעור הלב מקום שהוא מהרהר. מעניין, כי בדרך כלל אם היינו אומרים איפה האדם מהרהר, היינו חושבים שהאדם מהרהר פה. אבל חז"ל קלטו שהרבה מהערעורים פה מונעים מכאן. הלב משפיע על להיכן המחשבות שלנו הולכות. והלב הוא מאוד כמוס, מאוד פנימי, מאוד אישי. וצריך איזה תכשיט כזה כנגד הלב, שהוא ייתן אמון שגם את הרהורי הלב אפשר לתקן. לקחת אותם למקום גבוה וניסה. זה תפקידו של האבנת שהוא כנגד הלב. חושן מחפר על הדינים, וכן הוא אומר, ועשית חושן משפט. עד עכשיו דיברנו על האדם באופן אישי. אבל האדם יכול להיות מאוד מתוקן כשהוא לעצמו, מול ריבונו של עולם, אדם מאוד איכותי. ומה עם המערכת החברתית? ואיפה תופס בעולמו החבר והצדק והיושר? איפה אנחנו מול עוולות שמתרחשות? איפה אנחנו מול שחיתויות שקורות מפעם לפעם? כהן גדול הוא לא בא לפתור בעיות אישיות של אדם מסוים. הוא נציג עם ישראל כולו. הוא רוצה לעשות תיקון לכל המערכת. לכן החושן הוא כנגד חושן, כנגד חושן המשפט. הוא בא לתקן את מערכת המשפט. לכן בחושן המשפט יש 12 שבטי ישראל, כדי לומר שצריך למצוא איזה צדק ויושר אמיתי שיחבר ויאחד ביניהם. אי אפשר שחברה תתנהל בעוולות ובמרמה. חושן המשפט שבליבו. בשביל להיות באמת אכפתי מצדק ומשפט צריך להיות נקי. נקי מאוד, לכן כתוב שאהרון זכה לחושן המשפט אשר על ליבו, בזכות הענווה הזאת שאפשרה לו לקבל את הכתרתו של משה למנהיג במקומו. הוא שמח בליבו על המעבר הזה, הוא מסוגל באמת באמת להיות שליח של כולנו, חושן המשפט. מעיל מכפר על לשון הרע, יבוא דבר שבכל ויכפר על הכל. המעיל הוא אמנם לא יושב על איבר הפה, אבל יש בו פעמונים. הרבה פעמונים, מחלוקת כמה? 36 פעמונים או 72, שאגב זו בדיוק אותה מחלוקת כנגד כמה סימני צרעת יש. צרעת באה לשון הרע. יש דעה שאומרת שיש 36 סימני צרעת, יש דעה שאומרת ש-72. והנה הפעמונים של המעיל. כמה קולות צריך להשמיע כדי לתקן את הקול של הרוע? על האדם יש פה, והוא ידבר והוא ישמיע את קולו. אי אפשר לסתום את הפה הזה. ואולי טוב שאי אפשר. השאלה היחידה, איזה קול פעמונים תשמיע? מה יצא מהקול שלך? ובדרך כלל כשאדם מתרגל לדבר דיבור של טוב, אין מקום לדיבור של רע. וכשאדם עסוק בדיבורים רעים, הדיבור הטוב נדחה. והמעיל הזה, שאגב עוטף את כל כולו של הכהן הגדול, כלומר אמירה כזאת שמה שיוצא מהלשון משפיע על כל הווייתנו, על כל אישיותנו, המעיל הזה משמיע קולות. קולות של קדושה, קולות של טהרה, קולות של תיקון לקולות של לשון הרע. אנחנו יודעים שבעל הלשון הרע הוא האדם הכי מרוחק מבית המקדש. הוא יוצא מחוץ למחנה והוא בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, אפילו לא יושב עם הטמאים האחרים, כי הוא לגמרי לא חלק ממערכת הקודש, מערכת החברה בעם ישראל. והכהן הגדול משמיע קולות דרך המעיל שלו, קולות שאולי יכולים להישמע למרחוק, למי שיש אוזניים חדות עד מחוץ למחנה, לגרום לבעל לשון הרע לחזור חזרה, לרצות תיקון. אנחנו מסיימים בבגד האחרון, שהוא הציץ. הציץ מחפר על עזי מצח. יש אנשים שהם עזי מצח. עזות היא ההפך הגמור מביישנות. כאשר אדם מתבייש, הוא מודע לחסר שלו, מודע למה הוא צריך לתקן, איפה להשתפר, מה לעשות. אז מצח זה אדם שהוא לא מוריד את העיניים בפני אף אדם אחר. הוא לא חושב שיש מעליו. הוא במקום הכי נכון. זאת בעיה נפשית שהיא מתחילה בתודעה. מי אתה שתאמר לי מה לעשות? מי הם החכמים שאני אשמע למרותם? מי זה אבא? מי זו אמא? עזות מצח. הוא בא אהרון הכהן, ועל הציץ שלו כתוב קודש להשם. כלומר, תודעה כזאת שמכוונת כל הזמן לשכל שלו. מעל כל מה שרואים בעולם, יש את ריבונו של עולם, וכל מה שמתנהל כאן הוא קודש אליו, הוא מול ריבונו של עולם, אנחנו מתמלאים בושה, ענווה, צניעות כזו, שיהיה מאפיין המרכזי לכל התהלכות הכהנים בבית המקדש. נזכה לבגדי קודש, במהרה בימינו. שלום, שלום.